עולת ראייה מאת רבנו הרב קוק, צריך אותו גן עלינו אמן, בעמוד כ"ד, כ"ד. כ"ד, אנחנו בתפילה שקודמת להנחת תפילין. וכאן הביטוי, הנני מכוון לקיים מצוות בוראי שציוונו להניח תפילין, ככתוב בתורה. איפה כתוב בתורה? וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. לכאורה, זה לא המקום היחיד. גם זה בפרשה הראשונה. בפרשת והיה עם שמוע כתוב, וקשרתם אותם להיות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם. וגם בפרשת והיה כי הביאך, וגם פרשת קדש, והיה לאות על ידיך ולטוטפות בין עיניך. אז מדוע מתוך ארבעת הפסוקים שבהם נצטווינו להניח תפילין, המתפלל מציין דווקא את הפסוק הראשון מתוך הארבעה? אני יכול להגיד, ככתוב בתורה. אם כבר רוצה להביא פסוק, שיביא את כל ארבעתם. למה דווקא הפסוק הזה? מובנת השאלה? שאלה טובה. ומופלאה. טוב, אומר הרב, היא לא שאלה מתבקשת? טוב. מצוות הנחת תפילין מציינת את קדושת המצווה. אתה שואל, איך אני ידעתי שזאת השאלה שהרב התייחס אליה? יש כמה אפשרויות. או שמישהו בדרך אמר לי שזה השאלה שהרב מתכוון להתייחס אליה. או שהגיעו לי ברוח הקודש. או שניחשתי. או שקראתי את הפסקה הזאת לפני שלימדתי, שאני מלמד אותה. יש כמה אפשרויות. או שבפוקס זה יצא. נכון. אולי באמת אני טועה לגמרי. גם זה יכול להיות. טוב, בואו נראה בפנים עכשיו. בכל מקרה, לגבי העלאת ההשערות, אני חושב שיכולת בעצמך להעלות את ההשערות השונות. טוב, מצוות הנחת תפילין מציינת את קדושת המצווה של הפעולה הראשונה, פעולת ההנחה. כן, הרי הנחת תפילין. יש שני דברים. יש מצווה להניח תפילין, יש מצווה שהתפילין יהיו עליי. ההנחה היא פעולה. היא הפעולה שאני עושה, שהופכת אותי מנעדר מצווה למקיים המצווה. נכון? מהי מצוות הנחת תפילין? מה הפעולה שצריך לעשות? לקשור. נכון? הקשירה היא המצווה. מצוות הנחת תפילין, הנחה כוונה לקשור. לא כמו בעברית מודרנית. להניח בעברית מודרנית, מה זה? להניח. אבל להניח בעברית מקראית, הכוונה לקשור. כלומר, המתיחה של הרצועה היא המצווה. לכן אדם, קודם כל, מניח את התפילין על זרועו, מברך ואז מושך. כי זאת המצווה שנאמר עליה, וקשרתם. בסדר? אז מצוות הנחת תפילין מציינת את קדושת המצווה של הפעולה הראשונה, פעולת ההנחה, שהיא ראשית ההופעה של הקדושה המתחברת אל הטבע הגופני, מעלה אותו ומקדשתו. כלומר, עכשיו יש קדושה גופנית. הרי אי אפשר לקיים מצוות הנחת תפילין בלי גוף. אדם שאין לו ידיים לא יכול להניח תפילין של יד. אם כן, יש פה קדושה גופנית. בהתחלת הצעד בא האיש היחידי אל המעמד של ערך הכוונה שהיא הולכת ומתעלה על ידי ההמשכה הפנימית שקדושת התפילין פועלת על האדם בהמשכתה. כלומר, האדם מתחיל את הכוונה והכוונה הזאת תגרור בעקבותיה המשכת קדושה נוספת. איך? כשהתפילין יהיו עליו. אבל זה ההתחלה, זכרת הכוונה. הרי אני מכוון לקיים את מצוות בוראי שציוונו להניח תפילין. עד שהוא מתעלה מעל כל ערך של מטרה וכוונה. כלומר, אחרי שהתפילין הם עליי, אני לא עושה שום פעולה מכוונת. התפילין הם עליי. אבל לפני כן יש לי פעולה מכוונת. מה יותר נעלה? פעולה עם כוונה או פעולה בלי כוונה. יש צד לומר שפעולה עם כוונה נעלה יותר. אבל יש חיסרון בפעולה עם כוונה. שהפעולה עם כוונה היא מכוונת אל מטרתה. אין כמו שהבחנה בין האמצעי לבין המטרה. למשל, אני אוכל כדי לסבוע. זאת כוונה, זה פעולה עם כוונה. אני אוכל כדי לסבוע. אני שבע, מצד אחד אין פה שום כוונה, מצד שני זה הנעלה, כי זה המטרה הרי. המטרה היא להיות שבע. אז כשאני, אם התפילין מונחות עליי, אני בעצם במצב נעלה יותר, שהוא מתעלה מעל הכוונה. מובן או לא? בואו נחזור אל הדוגמה. אדם אוכל כדי לסבוע, אז זאת פעולה עם כוונה. אם אדם אוכל סתם ככה, זה לא כל כך נעלה. נכון. אבל אחרי שהאדם אכל כדי לסבוע ועכשיו הוא שבע, הוא צריך להתכוון להיות שבע? לא, זה המטרה. המטרה הושלמה, היא כל כך הושלמה שאין צורך לכוון אליה. נכון? לא, זה יכול היה גם להיות בלי כוונה שלפניה. יש פעמים שאדם אוכל בלי כוונה. יותר טוב לאכול עם כוונה מאשר לאכול בלי כוונה. הצד הנעלה של ללא כוונה, שכבר הגענו אל המטרה. פעולה אמצעית ללא כוונה היא לא טובה. לאכול בלי כוונה זה לא טוב. אבל לסבוע בלי כוונה זה טוב. זה אפילו נעלה מלאכול עם כוונה. נכון. בדיוק. יוצא לפי זה שהנחת התפילין היא הפעולה המכוונת. אני מכוון להניח תפילין, אבל בסוף אני אגיע להערה כזאת שהיא נעלה מעל הכוונה. יכול להיות, אז מה? אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. ולכן אני לא יכול להיכנס לזה, אין לי אפילו פנאי נפשי להעמיק בשאלתך היפה. הלאה. אפיקומן זה יוצא דופן. למה אתה אומר את זה? אפיקו זה יוצא, אפיק, כן? אבל מן זה לא דופן. אני לא מבין את הקשר בכלל. אני לא מבין על מה אתה מדבר. זה דברים שהם עמוקים מדי בשבילי. אני, מה שכתוב ברב קוק, מה שאנחנו לומדים, את זה אני משתדל להבין, בזה אנחנו עסוקים. איך אני צר אופקים? משהו. הלאה. אתה יכול להסביר לי? תודה רבה, זה יפה כל כך מצירה, ואני חושש שלא אצליח להבין. טוב, אז בואו נחזור לנושא. בהתחלת הצעד, בא האיש היחידי, כלומר זה האיש היחידי, אני כפרט, לא ככלל, אל המעמד של ערך הכוונה שהיא הולכת ומתעלה על ידי המשכה הפנימית שקדושת התפילין פועלת על האדם בהמשכתה, עד שהוא מתעלה מעל כל ערך של מטרה וכוונה ונכנס למרום העליון של השעשועים הקדושים הרוחניים. כן, שעשוע זאת המדרגה היותר עליונה לפי מה שלמדנו. וכשאנו מסתכלים בארבעת הפרשיות שמצוות תפילין כתובה בהן, לא נמצא פסוק שמברר את התוכן של ההנחה בהתחלתה שהיא הקשירה ביחוסה לאיש היחידי, כי אם זה הכתוב של פרשה ראשונה של קריאת שמה, שהוא וקשרתם לאות על ידיך. כלומר, זה הפסוק היחיד שמדבר על ההנחה של האדם היחידי, שהוא מציין את הקשירה, שהיא הפעולה הראשונה, שממנה אנו מקישים גם כן על הפעולה הראשונה של הוויה בשל ראש, הרי לא כתוב בשום מקום שצריך לקשור את התפילין של ראש. לא כתוב. אז מאיפה למדנו שבכל זאת צריך לקשור? למדנו את זה בהקש, מתפילין של יד לתפילין של ראש. שבלשון יחיד היא אמורה. כן? כל המצווה הזאת של הקשירה כתובה בלשון יחיד. אז זאת ההנחה של היחיד, זאת הפעולה המינימלית הראשונית ביותר. מה שאין כן, בפרשה שנייה של קריאת שמה, שכתובה בלשון רבים, וקשרתם אותם להיות על ידכם, לא, וקשרתם להיות על ידך, אלא וקשרתם על ידכם, שון רבים. ואין הכוונה היחידיות ניכרת בה. הפסוק הזה לא מבליט את היחידיות. שהאדם בתור יחיד צריך להמשיך את קדושת המצווה על יחידיותו האישית. אז אם כן, לא הבאנו את הפסוק של הפרשה השנייה. מה עם הפסוקים של פרשה שלישית ורביעית? ובפרשיות קדש והיה כי הביאך, שכתוב בהן והיה לך לאות, או והיה לאות. לא כתוב שם קשירה בכלל. ההוויה היא מפורשת שם, שהיא מציינת את הערך של המשכת המצווה אחרי המפעל של הקשירה. כלומר, אני קשרתי, עכשיו מתקיים והיה. אז זה השלב השני, לא השלב הראשון. שהיא כבר מסגלת את האדם אל מעלה העליונה מאוד, העולה מהערך האפשרי להיות מצויר לנפשו בעת מעמד ההכנה של המצווה, שהיא מתאמת אל הערך של כוח הכוונה המטרתית. על כן, הכנת המצווה והתכוונותה בתור איש יחידי הממשיך עליו את שפע הקודש מקדושת בוראו, בתוכן מתייחד אליו בפרטיות, קשורה היא עם הכתוב הזה, של וקשרתם על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, שבפרשת שמע. עד כאן ברור? מה לא ברור? מה? שבעבר יש לנו שאלה. יש לנו ארבעה פסוקים שמועמדים להיות מוכנסים בתפילה שפותחת את הנחת התפילין. אז לשון יחיד ורבים, אנחנו בדפים של היחיד לעומת הרבים, כי אנחנו רוצים להבליט את הפעולה שלי, אני כיחיד. וקשרתם, לא וקשרתם. עד כאן ברור? טוב. שני פסוקים אחרים של והיה, שמה של והיה ושל קדש, נכון? שמה כתוב והיה לאות, או והיו לאות, נכון? ולא כתוב שמה לקשור. אז זה מציין מה? ההוויה. ההוויה זה מציין את המצב שבו התפילין כבר מונחות עליי, והן ממשיכות עליי קדושה באופן עצמאי. הן מזרימות קדושה בלי שאני אעשה שום דבר. בסדר? זה מצב עליון יותר, למעלה מההתכוונות היחידית בפרטיותה. ברור? ולכן זה לא הובה. בסדר? זה מה שכתוב. אני מתאבל. טוב. ועוד באה בזה הכוונה לסמן את היסוד המקודש המקשר את האדם למצוות השם בתארתה. אף על פי שההתנוצצות העליונה של קדושת מצוות תפילין באור זוהרה ותוקף תפארתה מכניסת בליבו של אדם תשוקה גדולה, קדושה קדושה וגדולה, להוציא מן הכוח לפועל את הקיום של המצווה מרוב חיבת קודש וידידות, התגלות השפע האלוהי הקשורה עמה, היכולת להגיד, למה אתה רוצה לקיים את המצווה? כי אתה חש שיש שם עוצמה אדירה של קדושה. והאדם, עם חוש בריא לקדושה, ירצה להניח תפילין. אומר הרב, לא. אין התשוקה הזאת בכל מרום קודשה, הסיבה המניעה את כוונת המצווה, כי אם דווקא מה שכתוב בתורה. זאת אומרת, ככתוב בתורה. כן? למה צריך להגיד כתוב בתורה? תגיד, אני מכוון לקיים מצוות בוראי שציוונו להניח תפילין. מה אכפת לי אם זה כתוב בתורה או לא כתוב בתורה? כן? ככתוב בתורה וקשרתם. אומר הרב, דווקא מה שכתוב בתורה, אור דבר השם הוא יסוד החיים המקוריים. אשר רק הוא נותן שפעת חיים ומגיע את המטרה הברורה של המצווה. שהיא מצוות השם המתגלה על ידי הביטוי של דבר השם הכתוב בתורה. זאת אומרת, אם זה לא היה דבר השם הכתוב בתורה, זה כבר היה משהו פרטי הרבה יותר. זאת הייתה הערה נמוכה, שלא הייתה משיגה את כל המטרה של הקדושה של הנחת תפילין. כן. כן. עכשיו אני מזדהה עם זה. ודאי. הוא לא אומר שלא, הוא אומר שזה לא נקודת המוצא, נקודת המוצא הראשונה שזה כתוב בתורה, כי זה המאגר היותר גדול של אור הקודש. מובן? אגב, הוא לא אומר שזה כתוב בתורה, אלא ככתוב בתורה. יש מחלוקת ראשונים, האם מצוות תפילין באמת כתובה בתורה או לא. טוב, הכוונה, מה? שזה כמו שכתוב בתורה, לא שזה מה שכתוב בתורה. לא, לא, לא משהו לזה. יש מחלוקת ראשונים, האם כתוב בתורה להניח תפילין או לא? זה העניין שבכלל, שאנחנו רוצים שזה יבוא מהתורה. כן. גדול המצווה ועושה, הכוונה של קיום המצווה נקשרת היא בזה דווקא ככתוב בתורה, שכל מה שהנשמה משתלהבת מרגשה הפנימי ומשאיבת הלילי אורותיה, הכל הוא מבוסס על הכתוב בתורה, האם העליונה של כל אורות הקודש כולם. עד כאן ברור? טוב. אגב, הפסקה הזאת של הרב מודפסת, מכל הפסקאות על תפילין, בספרו חבש פאר. אחד הספרים הראשונים שהרב כתב זה על הנחת תפילין. ואז הדברים שמודפסים כאן, מודפסים גם שם. הם מודפסו קודם כל שם, אחר כך כאן. והן, אז עד כאן זה ברור, כן? כלומר, אם נסכם, הכוונה היא לקשירה, הקשירה בתור פעולה מכוונת, שהיא הבסיס לפעולה יותר עליונה, ללא כוונה, שהתפילין מונחות עליי. מתוך כך היה צריך לבחור את הפסוק ומציין את הערך של הפעולה המכוונת של היחיד בהנחה, וזה הפסוק שפרשה ראשונה של קריאת שמע דווקא. ואנחנו מרוצים מזה שזה כתוב בתורה, כי הכתוב בתורה הוא המקור, זה האם של כל אורות הקודש כולם, ולכן יש לנו שמחה מיוחדת שזה כתוב בתורה, מלבד כל ההתלהבות הרגשית שיש במפגש עם הקודש. עד כאן מובן? לא. זאת הערה, הייתי אומר, מתנגדית. כן? מפורשת. טוב. מה? הקומה הבאה, כן, כן, ודאי. זה לא אנטי-חסידי, זה מתנגדי, זה הכל. אם זה היה אנטי-חסידי, אז גם הוא היה מדבר בגנות ההתלהבות. הוא לא דיבר בגנות ההתלהבות. טוב, המשך התפילה. המתפלל אומר, והן ארבע פרשיות אלו. כן? ככה כתוב בסידור, למעלה. והם ארבע פרשיות אלו. שמע, והיה עם שמוע, קדש, והיה כי הביאך. באיזה סדר זה מופיע בתורה? מה? בהתחלה קדש והיה כי הביאך. אחרי זה שמע והיה עם שמוע. אלא מה? פה זה הסדר של רש"י, נכון? הסדר של תפילין של רש"י. שמע והיה, קדש והיה. הסדר של רש"י. עכשיו, הרב כאן צריך להתייחס לשאלה מה ההיגיון של הסדר הזה. הרי בתורה כתוב קודם כל קדש והיה, ואחר כך שמע והיה. נכון? אומר הרב. והן ארבע פרשיות אלו שמע והיה, אם שמוע קדש והיה כי והיה, סודרו הפרשיות פה לפי מידת ההופעות שהרוחניות המהירה שבקדושת התפילין מתפשטת בהן באור נוגה, להאיר את מחשכי הטבעיות הגופנית. בלי תפילין, הייתי גוף ללא קדושה. עם התפילין, יש לי גוף עם קדושה. גוף ללא קדושה, זה חושך. אז באים התפילין להאיר את הקדוש, את הטבעיות הגוף, את מחשכי הטבעיות הגופנית. אומר הרב, כאן הסדר הזה הוא לפי העניין הזה. מתחילה בהערה יסודית של קבלת מלכות שמיים וקבלת מצוות, שהיא מכשרת את האדם על ידי הבהקתה להיות מוכשר לקלוט בנפשו את האורות המציתי הבא על ידי זיכרון יציאת מצרים בגילוי האור האלוהי בכל תוקפו, המוכשר להיחשף במערכות החיים בתולדה האנושית. וקדמו מתוך כך שמע והיה עם שמוע לקדש והיה כי הביאך. זה ההיגיון של רש"י. כלומר, רש"י בא להתמודד עם האדם בגסותו, בחשקתו. החושך גובר על האדם, וצריך להגביר את האור על החושך. מה הדבר הראשון? קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות. ומתוך כך אתה יכול לקלוט את ההערה הגדולה שנתגלתה ביציאת מצרים, שזה בשתי הפרשיות של קדש והיה. מובן? לכן זה מופיע בצד הזה, במובן הפדגוגי. יוצא לפי זה שהסדר של רבנו תם, שהוא שמע והיה, והיה קדש, הוא מכוון למשהו אחר. כן? אבל קודם כל הסדר הזה הוא סדר פדגוגי של תיקון האדם. שיש בהן, מה? אצל רבנותם זה שמה והיה, עם שמוע, והיה כי ואחר, קדש. נכון. נכון. מה? אבל השאלה היא, למה הוא הפך את והיה וקדש? מה רוצה רבנותם לומר בזה? זה אני לא יודע, לא יודע, כי הרב כאן לא מסביר למה. אני מסביר מה שכתוב ברש"י. יש עוד שיטות, שיטת הראב"ד וכו'. שלום הרב. הרב חוזר הרבה על כך שהרב קוק התכוון ללמד את מה שהוא כותב. זה נכון. כי אם אדם כותב, אומר הרמב״ם, שאם אדם כתב ספר, הוא התכוון שיבינו אותו בלי פירוש. אם כן, למה הוא כתב בסגנון ובשפה קשה להבנה? למה לא לכתוב בשפה פחות שירתית ועליונה, על מנת שנבין בדיוק למה התכוון? שאלה זו, שאלו את הרב קוק בעצמו, לא רק אותי. שאלו אותו, למה הוא כותב ככה? מה? מה? אלו אותי. מה קרה שם? לא, לא, אבל שם יש איזו הערה, לא? טוב. זה נכון שקודם כל הסגנון של זמנו של הרב קוק הוא שונה מהסגנון שלנו, ולכן זה יותר קרוב לסגנון הספרותי של אותה התקופה. אבל בכל זאת, יש פה סגנון מאוד עמוק. הרב ענה שיש דברים שהם כל כך עליונים, שאם הוא יכתוב אותם בשפה פשוטה, הוא ימעך אותם. אז אין לו ברירה, אלא לדבר עם כל המורכבות של הדברים. זה מה יש. כי הרב קוק מלא בסתרי תורה, הוא מפוצץ בסתרי תורה עד האוזניים, ולכן אין לו ברירה. כל מה שהוא מסתכל אפילו בלקנות כרטיס אוטובוס, אצלו זה מתחבר למיליוני דברים. לא יודע, אבל אתה יודע איך הרב קוק למד אנגלית? הוא ידע אנגלית, ודאי. אבל איך הוא למד אנגלית? הוא קרא את התנ"ך באנגלית. את התנ"ך הוא הכיר בעברית, אז הוא קרא אותו באנגלית, ככה הוא למד תנ"ך. אבל זה השפיע על הסגנון שלו, כשהוא מדבר באנגלית. פעם הוא דיבר עם הנציב הבריטי, והנציב אמר לו, רבי קוק, you speak as a prophet. כן, אתה מדבר כמו נביא. טוב, הוא חשש שזה בגלל אולי הסגנון התנ"כי, אבל זה יש, אולי יש עוד משהו. טוב.
שאלה פה על
העניין.
כל הדברים האלה
בתוך התפילים,
כל הורים, מה
זה משנה? אף אחד לא קורא את הפרשיות של התפילים.
אדם מניח את התפילים.
הוא לא קורא. הוא לא קורא מה שכתוב בפנים, נכון, אבל מישהו כתב את זה. מי שכתב את זה קרא. אי אפשר לכתוב בלי לקרוא. אז אם כן, יש מישהו שיודע, מוכרח להיות שיש מישהו שיודע מה כתוב בפנים. אז זה מספיק. כן? כן, בבקשה. רבנו תם מניח את פרשיות התפילין באופן אחר. שמה והיה, והיה קדש. יש גם הסדר של הראב"ד, בסדר קידוש הרבה, ועוד... מה? הראב"ד, אני חושב שזה כמו רבנותם מימין לשמאל. כלומר, במקום שמאל ימין, ימין שמאל. מה? כן? לא שומע.
אני אומר, הסדר של אפשר
יערה. כן. ככה רשי? אתה צודק. אני טעיתי. אז אפילו לא רשי. זה לא רשי ולא רבנו תם, מה שכתוב כאן. יפה. אז עוד יותר מחזק את השאלה. יפה. ישר כוח. יוצא לפי זה שהרב כאן היה באמת צריך להסביר למה זה כתוב בסדר הזה. כן? טוב. מה רבנו תם? לא הסברתי. לא הסברתי למה רבנו תם. לא? לא התחלתי. לא התחלתי, כי גם לא התכוונתי להסביר למה רבנו תם, אז אני לא יודע איך אני יכול להיות באמצע רבנו תם, שאני לא התכוונתי להסביר את רבנו תם. לא, הוא שאל אותי איך רבנו תם כתוב, זה הכל. מה זה? מה המשמעות של ההבדל? המשמעות של ההבדל, זה הרב כאן לא מסביר. לא, מסיבה פשוטה, שזה לא הנושא של השיעור. בסדר? אם היינו רוצים להרחיב בזה, זה היה פותח לנו אופקים מאוד מאוד רחבים, שאנחנו, בגלל צמצום האופקים שלנו, מוכרחים לא להתעסק בהם. אנחנו כאלה קטנים. טוב, ממשיך המתפלל ואומר שבפרשיות האלה שיש בהם ייחודו ואחדותו יתברך שמו בעולם, ושנזכור ניסים ונפלאות שעשה עמנו בהוציאנו ממצרים, ואשר לו הכוח בממשלה בעליונים ותחתונים לעשות בהם כרצונו. זה מה שכתוב כאן אצל המתפלל. אז יש כאן בהם ייחודו ואחדותו יתברך שמו בעולם. זה לכאורה בשתי הפרשיות הראשונות, שמע והיה. בואו נקרא. ייחוד השם בעולם. כן, לכאורה היה צריך להיות כתוב שיש בהם ייחודו ואחדותו יתברך שמו. המילה בעולם נראית מילה מיותרת. נכון? הרי ייחודו של הקדוש ברוך הוא גם לא בעולם. גם אם לא היה עולם, יש ייחוד השם. אז מה הוסיפה המילה בעולם? מובנת השאלה? מה? אולי, אבל השאלה היא, השאלה לא מה התשובה, אלא האם השאלה ברורה. האם השאלה ברורה? יפה, זה העיקר. לגבי תשובה, בשביל זה יש לנו הרב קוק. לא צריך להתאמץ. איפה שלא צריך להתאמץ, לא מתאמצים. זה כלל גדול בהתקדמות. טוב, ייחוד השם בעולם היא קבלת מלכות שמיים שבפרשת שמע ישראל. ההודעה על אחדות השם, כמו זה שאני אומר השם אחד, היא הודעה מוחלטה. לא מצד הצירוף של התגלות האחדות המקפת את העולמים כולם, כי אם מצד עדות השם הנאמנה, שהוא באמת המובן של היחידות האלוהית בעולם. כלומר, מה זה עדות השם הנאמנה? מה זה עדות השם? התורה. כן? התורה נקראת עדות השם. כי היחידות האלוהית המוחלטה למעלה מכל ציור של עולם, כן? אם לא היית מוסיף את המילה בעולם, ייחוד השם, אין כוח בשום שפה לבטאה. שלום הרב. הרב הזכיר את רבנו תם לגבי התפילין. האם יש חיוב להניח רבנו תם? נשואים, רווקים, או שזה מנהג טוב וחסידות. לא זה, ולא זה, ולא זה. מי שמניח תפילין של רבנו תם, זו יוהרה. יוהרה. נכון? יוהרה, גאווה. כן, שאדם מראה, הוא מניח תפילין של רבנו תם. ולכן, כותב השולחן ערוך, שאין מניח תפילין של רבנו תם, אלא מופלג בחסידות. כן? שאצלו זה לא יוהרה, או מי שרוצה לנהוג במידת חסידות מניח של רבנו תם, צריך לעשות את זה בצנעה, שלא ירגישו שהוא מניח תפילין של רבנו תם. והרמב"ן כותב בחידושיו למסכת מנחות, שהוא מימיו לא הניח תפילין של רבנו תם. הרמב"ן. מקובל. הוא אומר שהוא מימיו לא הניח תפילין של רבנו תם. נכון? אמנם, לפי קבלת הארי, יש משמעות גם לזה וגם לזה. אבל השולחן ערוך כותב שזה למופלגים בחסידות, ולכן אין להניח תפילין של רבנו תם, ודאי לא בציבור. כן? אלא אם כן, אדם מסתיר את זה. כן, מה אתה אומר? כן. אני לא אמרתי שהוא לא כתב את זה. אני אומר שהמציאות היא שזה לא כך. מציאות יותר חזקה מכל סברה. נכון? אבל ודאי שאין לנהוג כדעה שאומרת שחייבים להניח תפילין של רבנו תם בשביל ספק דאורייתא. נגיד הערה חרדית, מה, מרן לא ידע את זה? טוב, רבי שלום מסס סיפר שפעם בצעירותו מישהו נתן לו במתנה תפילין של רבנו תם, אז הוא הניח אותם, אבל הוא היה מניח אותם ומולו היה צדיק גדול ותלמיד חכם שהיה מניח רק של רש"י, והוא תמיד הרגיש לא טוב שהוא מראה לתלמיד חכם ההוא שהוא מניח של רבנו תם, והשגחה עשתה שהוא חלה במחלת הטיפוס. והיה נהוג אז שאדם שחולה במחלת הטיפוס, שורפים את כל כלי תשמישו, כולל תפילין שלו. ושרפו לו את התפילין של רבינו תם שלו. ואז הוא מזה הגיע למסקנה שמן השמיים יראו לו שהוא לא צריך להניח תפילין של רבינו תם. טוב. אז לגבי השאלה, תשובה אני חושב שניתנה פה. עכשיו, אם אדם רוצה להניח, טוב, נו.
צינה.
צינה. אין לי דבר כזה מן הגבוד להניח. אז כולם היו חסידים גדולים. לא, לא חייב, כי זה הכל מידת חסידות. מידת חסידות לא עוברת בירושה. מידת חסידות זה אם אתה חסיד. זה מידת חסידות. השולחן ערוך כותב שזה מידת חסידות. אז אם זה מידת חסידות, אז אתה לא יכול להגיד לבן שלך, אתה חסיד. החבדניקים, איפה, הם מניחים תפילין של רבנו תם בפני כולם? בגיל 13? לא יודע. אני אף פעם לא ראיתי מה הם עושים. לא יודע. לא יודע. טוב, הלאה. אלא אם כן הם סוברים שזה חיוב הלכתי. כדעת הרב עובדיה, למשל, הוא סובר שזה מן ההלכה שחייבים להניח שני סוגים של תפילין מגיל 13, זה נכון, ככה הוא סובר. אמנם להלכה, אין ההלכה כדבריו, אבל מי שסובר שזה את ההלכה, זה אפשר להבין. טוב, מה? טוב, כי היחידות האלוהית המוחלטה למעלה מכל ציור של עולם, אין כוח בשום שפה לבטאה, ולא בשום שכל ולב להשכילה. אבל מתוך האחדות המוחלטה שהיא מבארת את היחידות האלוהית בעולם, שברוב זוהרה היא באה לנו על ידי אור התורה דווקא, אנו באים לקצה הכרה בערך היחידיות המוחלטה, שאינה נהגת בשום באופן, מאפת ציור ודוגמת אותיותית איך לתארה, והנה משולבת היא פרשת שמע לייחודו של השם ברך בעולם, ופרשת והים שמוע לאחדותו בעולם. יחידיות זה עומד בפני עצמו, אחדות זה מכליל, מאחד. כי האחדות המופעת בעולם היא מדרגה שנייה מול האחדות המוחלטה, שהיא היחידיות בערך העולם, והיא מתבארת על ידי הקישור שיש בין המצווה התורית בכלל ההתגלות של דבר השם, ובין כל הסדר העולמי במערכי הטבע וכל מוסדי ההוויה כולם, שמזה בא הערך כולו של השכר והעונש המתבאר בפרשת והיה עם שמוע. פרשת והיה עם שמוע היא כוללת בתוך השכר והעונש. אם שמוע תשמעו, יהיה לכם טוב. לא תשמעו, יהיה לכם רע. כל זה לא כתוב בפרשת שמע. פרשת שמע כתוב רק יחידיותו של הבורא. השם אלוהינו השם אחד, ואהבת. כן? זה יחידיות מוחלטת. לעומת האחדות בעולם, שהיא המכשרת לראות את הקישור בין הקדושה לבין הטבע, שבא לידי ביטוי בכל הפרשה של שכר ועונש. כן. אפשר להגיד את זה, למרות שזה לא בדיוק מה שכתוב, אבל אפשר להגיד, לקשור את זה. ודאי שלא. מה זה סותר את הכוזרי? כותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שעל ידי משה נתברר להמון דבר ההתקשרות של האלוהות בהם, ושיש להם אדון המנהיגם, גם כרצונו, וגם כפי עובדם אותו או אמרותם בו. בכוזרי מאמר ראשון? מה אני יכול לעשות? אם זה כתוב, זה כתוב. טוב. פרשת... זהו תוכן המבאר את האחדות האלוהית בעולם, שהכל מתאים לתוכן אחד והכל מתקשר לאגודה אחדותית אחת. פרשת קדש מיוחדה היא לזכור את הניסים והנפלאות שעשה אימנו בהוציאנו ממצרים. גם והיה, לא? והיה כי הביאך גם כן. מה ההבדל בין קדש לבין והיה כי הביאך? והיה כי הביאך מוזכרת השאלה של הבן, הבן התם. והיה כי שכר בך מחר למור מזות. בקדש יש זכר ליציאת מצרים בלי שאלת הבן. עצם הזכירה שבקדש, קודם שהיא מופיעה למטרה חינוכית, שבה הוא מעוררת את שאלת הבן, היא מבוטאה בפרשת קדש, והיא בעצמה מרוממת את הנשמה הישראלית ומקדשת אותה באור קודשה. כי זכר ההערה הגדולה של יציאת מצרים מופעת אלה הניסים והנפלאות, שהם הינם היסוד הפנימי של כל הריתוק של האומה הנפלאה האלוהית בפליאת תולדתה. הזכר הזה בעצמו עושהו את חותמו, חותם קודש בקרב איש ולב עמוק. אמנם בפרשת והיה כי והיה, כבר אנו באים למטרה חינוכית, חודרת, שם כבר עסוקים אנחנו בתשובה לשאלת הבן השואל מזאת. בה כבר אנו באים להוציא את התמצית של הזכירה בפעולתה על השקפת העולם התדירי, עד שהיא מפלסת לה את נתיבתה גם אל הסדרה הקטנה, ההמונית, התמה, כן, זה הבן התם ששואל שם, בעוצם טבעיותה, מרושם מורשת קודש של אבות מדור לדור. כן, אדם נאמן למסורת של אומתו, מסורת אבותיו. זה כבר הופעה חינוכית, טכנית, מעשית, פרגמטית. מעשית. והתמצית הזאת, הספוגה, היא ההכרה הבאה מזיכרון יציאת מצרים על דבר הקישור האלוהי עם העולם וכל אשר בו, על דבר השליטה הרצונית של החפץ האלוהי בעליונים ובתחתונים, לעשות בהם כרצונו ברוב כוחו וממשלתו. ולכן כתוב, כן, שיש לו כוח וממשלה, נכון? ואשר לו הכוח והממשלה בעליונים ובתחתונים, לעשות בהם כרצונו. עד כאן מובן? עכשיו אני שואל את השאלה, מה ההבדל בין כוח לבין ממשלה? זאת אומרת שיש לה שם כוח והממשלה. מה ההבדל בין כוח לבין ממשלה? כוח מניח שאין זולתו, ממשלה שיש זולתו, רק שהזולת נכנע לו. כן, זה משהו מסביר כאן. הכוח והממשלה הם שני ציורים שונים. הכוח הוא העניין המתפשט, מהוד האצילות האלוהית, באין צורך לתאר לנו עניינים מהותיים אחרים בסיבות שונות, שהם עושים על פי חפצם המיוחד בהיכנעם לחפץ האלוהי העליון. כלומר, אין פה הכנעה. זהו המבט היותר בהיר מהציור המושכל של שיפת אור השם בכל העולמים, וזהו הערך המתגלה בפנימיות העולמות. בפנימיות המציאות אין מי שמתנגד לשם. יש לו כוח, אין לו צורך בממשלה. אבל מצד הסקירה החיצונה, הננו משיגים מצויים רבים בעלי עוצמה מיוחדה וכוח מיוחד, אלא שכולם נכנעים במשטרם תחת הממשלה האלוהית. זה בחיצוניות של העולמות. ערך הכוח נודע הוא יותר בעליונים, ששם ישנה סקירה פנימית, וכוח הממשלה בתחתונים, שהסקירה שם היא חיצונית, לא בדרך האור של החיים העצמיים, אם בדרך הכלי המקבל אל תוכו את האור. לכן יש לו כוח וממשלה לעשות כרזונו בעיונים ובתחתונים. מה? לא הבנתי את השאלה. חזור מה? בעליונים שולטת הפנימיות, בתחתונים החיצוניות. כלומר, האור והכלי. לבריאות. אמנם, כשאנו חודרים לעומק הגדלות של נשמת האדם ומעלת הבחירה החופשית שלו שעולה הוא על ידה מעלה מעלה בדמיון אלוהי נפלא, הננו אומרים שסקירתו הפנימית של רוח האדם היא יותר חודרת ופנימית מכל הסקירות המושכלות אשר לכל צבאות עליונים. כלומר, יש פה משהו מיוחד. האדם, אף על פי שהוא בתחתונים, מצד פנימיותו הוא חודר יותר מן המלאכים והגלגלים. ואם כן, תהיה השגתו של האדם מגעת עד יסוד הכוח. לכן בהנחת תפילין אני אומר, אשר לא כוח בממשלה. לכאורה אני בתחתונים, צריך להגיד אשר לא ממשלה. אבל האדם מסוגל להכיר שיש לשם גם הכוח. והשגתם המושכלת של כל שרי קודש העליונים היא לעומתו כליית המשגת את התוכן של הממשלה. ולכן אפשר להגיד שיש כוח בתחתונים וממשלה בעליונים גם כן, באופן יחסי להשגת האדם. ותהיה מתגלת מצד בעלת האדם המגיע לעיקר פנימיותו על קדושת התפילין, המוציאה אל הפועל את הכוח הכביר הספון מאור הנשמה הישראלית, התכונה היחוסית של הכוח אל התחתונים והתכונה של הממשלה בעליונים. כלומר, זה התהפכות, שהצד השווה שבכולם היא לעשות בהם כרצונו. יש כאן שאלה, האם התפילה היא התשובה ביותר לאירוע החטיפה? הרי אבותינו מתפללו 2,000 שנה, והשם ענה ונתן לנו מדינה וצבא. האם אנחנו לא קצת מתבלבלים? צריך גם להתפלל וגם לקסח את הצורה לאויבים שלנו. גם וגם. מה זה סותר? קסח, תתפלל, תתפלל, תקסח. תהרוג טורקי ותנוח. כן? אל תצא להתקפה בסוודר. ואל תיקח שתי דיוויזיות ביחד. תסתפק רק בדיוויזיה אחת. למה זה מייאש את המתפלל היחיד? אתה הרי עכשיו לא הולך לקסח את האויב, לא גייסו אותך. אז תתפלל. לא רק שזה לא יזיק, זה גם מועיל. תפילות זה דבר שמועיל, לא? כמה שאני יודע. מה? איך אני יודע שיש לו הכוח בעליונים ובתחתונים? כי? כי מאיפה זה ברור? איך אני יודע שהוא הבורא? מיציאת מצרים אני יודע את זה. בגלל והיה בגלל קדש והיה, אני יודע שיש לו הכוח בממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו. נכון? ולכן אני אומר את זה דווקא בהנחת תפילין שמזכירה לי את המעשים ההיסטוריים האלה. מובן? לפי דעת הבח, שאני צריך להתכוון לזה כדי לצאת ידי חובת המצווה. כן. מה שחשוב זה קודם כל הכוח. אחרי זה הממשלה. זה מבלבל. אם אתה מתחיל מהממשלה, אתה נותן יותר מדי ממשות למתנגד. צריך להגיד קודם כל את האמת, של השם הכוח. זאת האמת, היותר פנימית. מתוך כך יש לו גם הממשלה. לא נכון? איפה האדם מתחיל? האדם מתחיל מפנימיותו או מחיצוניותו? אתה צודק, אבל יציאת מצרים הפכה את הסדר. ביציאת מצרים פתאום גיליתי את הפנימיות שלי. ואז התברר לי קודם כל שיש כוח. כלומר, לא מן הממשלה, לא מהכרת הממשלה הגעתי להכרת הכוח. כן? כי אז הייתי נשאר מוסלמי. אצל המוסלמים יש לקדוש ברוך הוא הממשלה. יש לו מתנגד והוא מכניע אותו. לפי התפיסה של היהדות יש קודם כל הכוח. ומתוך כך הממשלה. מובן? לא, במצרים ראו את הממשלה על המצרים, אבל הייתה התגלות השם אלינו, גילוי שכינה, גילוי שכינה גילה לנו את הכוח. בסדר? כן? טוב, אז בואו נמשיך. אני חוזר כאן אל הטקסט של התפילה. וציוונו להניח על היד לזיכרון זרוע הנטויה, ושהיא נגד הלב, לשעבד בזה תאוות ומחשבות ליבנו לעבודתו יתברך שמו, ועל הראש כנגד המוח, שהנשמה שבמוחי עם שאר חושי וכוחותי כולם יהיו משועבדים לעבודתו, יתברך שמו. אז בואו נראה. וציוונו להניח על היד לזיכרון זרוע הנטויה. יציאת מצרים הייתה מאורה כזה, שרק לפי מראית העין הגסה נחשבתי לדבר שהיה איזה פעם ועבר, ונשאר בתור זיכרון אדיר בתולדות ישראל ובתולדה הכללית של האנושות כולה. אבל באמת על ידי הכרה תוכית, אנו באים לידי ידיעה כי עצם פעולת יציאת מצרים היא פעולה שאינה נפסקת כלל התגלות יד השם בפרסום ובהופעה בהירה על פני ההיסטוריה של התבל, היא התפרצות אור נשמת אלוהים החיה והפועלת בכל מרחבי עולם, אשר ישראל זכה לזה שעל ידי גודלו והכשרת קדושתו תאר את אורה להזריח אורים גדולים בכל נאות מחשקים לדורי דורים. זאת אומרת, יציאת מצרים, מתי זה היה? אפשר להגיד שזה היה. אפשר להגיד שזה נמשך. בהסתכלות גסה, אתה אומר זה היה. יש אפילו תאריך, ביום זה וזה יצאנו ממצרים. אבל באופן פנימי, יציאת מצרים הולכת ונמשכת לאורך כל הדורות. זה נקרא זרוע נטויה. מה זה הזרוע הנטויה? שזה ממשיך. כמו שאומרים, ועוד ידו נטויה. נכון? נכון, השפעת המאורה של יציאת מצרים בכל אורך ההיסטוריה, כן. כי אנחנו הולכים ומשתחררים. כלומר, יציאת מצרים היא התחלת שחרור האדם. בסדר? זה נקרא האביב של העולם כולו. יפה. אם אנחנו נקבל את מה שאתה אומר כנכון, שמתן תורה זה שיא השיאים של היהדות, אז באמת השאלה היא למה מוזכר כאן יציאת מצרים. אבל אם אנחנו נאמר משהו האמת, שלפי היהדות שיא השיאים זה יציאת מצרים, אז אין קושיה. התורה זה נשמת האומה, זה נכון. זה גילוי, זה הגילוי של מה שגנוז באומה הישראלית. כלומר, יציאת מצרים הייתה הופעת ההארה היותר עליונה במציאות. אבל לא היינו מודעים לזה. העלאה אל המודעות נעשתה במתן תורה. אבל זה כבר היה שם. זה לא מצד הניסים, זה מצד היציאה מעבדות לחירות. יצאנו מעבדות לחירות. ברגע שאני יוצא מעבדות לחירות, אני אוטומטית עבד השם. מה? לא, לא. עצם העובדה שהשם מוציא אותי ממצרים, בזה אני קנוי לו. אני קנוי לו גם אם לא עשיתי כלום. אני קונה עבד, הוא שלי. גם אם לא אמרתי לו שום דבר לעשות. מובן? כמו הלידה. הברית הייתה עוד לפני כן. הייתה, מה, הברית עם האבות. כן? כלומר, יציאת מצרים נעשתה כדי לקיים את הברית עם האבות. כן? אם כבר. ומימוש הברית היה בכניסה לארץ. כן? מתן תורה זה דבר חשוב, אבל זה לא העיקר. כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל. כיוון שאנחנו חלשים, אנחנו זקוקים גם לתורה. כן, אנחנו לא יודעים בדיוק מי אנחנו, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה כדי שנדע מי אנחנו. אבל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, היו אנשים חזקים מאוד, ולכן הם עשו את רצון השם בלי קבלת תורה. כי השם הוא בעצם אלוהי האומה הישראלית, ולכן כל הברית שלו עם האבות הייתה על ארץ ישראל בלבד, לא על מתן תורה. והאבות יותר גדולים מזה. כלומר, אנחנו בעולם שבו יש מי שמצווה ועושה, יש מי שלא מצווה ועושה. ואז בעולמנו אנו, הירוד כל כך גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. אבל אצל האבות הם למעלה מהחילוקים האלה. טבע נשמתם היה כל כך מאיר בקרבם, שלא היו צריכים להיות מצווים. נכון? הגיע הזמן ללמוד מה, בשביל מה באתה, כדי ללמוד מה שאתה כבר יודע. טוב, עד כאן להיום. שלום.